טוב, אז אנחנו משנה ראשונה, פרקי אבות, משנה א', חלק שני במשנה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. אתמול עסקנו ברישה של המשנה בשלשלת הקבלה, והיום בסיפה שלה, מה אמרו אנשי כנסת הגדולה? שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. אז קודם כל אמרנו שיש מקום לנסות להתבונן במשנה על ההקשר שהסברנו בפתיחה, מה קרה באותו הדור, מה היה הבירור באותו הדור, וכיצד סביב אותו בירור בעצם עוברת התורה בנצחיותה אל הדור הבא. כלומר, יש את העברת התורה מהאבות לבנים, להעביר את כל התורה של כל האבות של כל הדורות, הבנים מתברר בהם משהו, והמתח הזה ביניהם יוצר עכשיו איזושהי נקודה שיהיה צורך לתקן, והתיקון הזה מאפשר את העברת כל התורה, ואז מצד אחד בניגלה זה רק אמצעי להעברת כל התורה, ויש קצת פנימי גם שמתבררת פה עוד הופעת תורה, עוד גילוי של הערה חדשה של אותו הדור. אז ההקשר של הדור הזה הוא הדור של סיום הנבואה, עוסקים בזה גם רבי צדוק הכהן מלובלין, גם הנציב מוולוז'ין בקדמת העמק בהקדמה השלישית. אנחנו נמצאים בתקופת אנשי כנסת הגדולה, 120 חכמים וזקנים, זו תקופה לא קצרה, ובעצם בה יש את הסיומת של הנבואה, האחרון משיירי כנסת הגדולה זה שמעון הצדיק, שהוא יהיה בעצם המשנה הבאה, והוא עוד היה עם כל המדרגה הגבוהה של הכהונה הגדולה, ודמות יוקנו הלכה לפני אלכסנדר מוקדון, ומעליו זה עוד כל הנביאים עצמם, והתקופה הזאת הולכת ומתמעטת. ועם ההתמעטות של אור הנבואה, עכשיו צריכה להיות מעבר לכל הופעת התורה שבעל פה, במובן של עבודת השכל, הבירור, הלימוד. שהיה את הנבואה, אגב, בתי הספר הראשונים שמוזכרים, זה הנושא של בני הנביאים, שהרמב"ם מביא בהלכות תלמוד תורה, בנושא הזה של התלמידים כבנים, הרב ובנו בנושא של היחסים ביניהם, הוא מביא את המקור מבני הנביאים. ותקופת הנביאים הייתה תקופה שחלק גדול מכל הבירור, היה בירור שקשור כמובן לנבואה, יחד עם כל לימוד התורה, אבל ודאי שלנבואה היה גם השפעה גדולה, בלי להיכנס לשאלה עכשיו, האם השפעה על פסיקת הלכה או לא, זה מחלוקת רמב״ם ותוספות וריאל, שלא ניכנס אליה כרגע, אבל ודאי שמרכז גדול בעבודת השם, היה איך אתה לומד אמונה, אתה מגיע לנבואה, מדבר עם השם, הוא עונה לך, כן? איך אתה עוסק בקניין התפילה, אתה מתפלל ונענה. המציאות היא הרבה יותר גלויה, היא הרבה יותר, ושם העבודה היא לא להיות נביא שקר, לא רק כמובן של שקרן, אלא שלא לטעות בנבואה, לא לטעות בהשגות שהעסקת. וממילא, הרבה מאוד מעבודת השם מסביב הנבואה, וזה גדולי עולם, היו לא מעט נביאים, אבל זה גדולי עולם. המעבר של החושך, תקופת יוון, חושך שחשיכה עיניהם של ישראל, המעבר לסילוק הנבואה ולעבור לתקופה שעוברים אל החשכה, מיעוט אור מביא לתיקון כלים, כי עכשיו ההמון יכול להתחיל ללמוד תורה. תורה שבה לא נגיע לנבואה, לא נגיע להערות כל כך עליונות, יהיה גם ירידת הגדולות, ירידת הדורות בגדוילין, אבל ההמון יעלה. ההמון יעלה, ההמון יתחיל להיות הרבה יותר שותף ומשמעותי, כי כאשר אוחזים עכשיו בתוך המשנה והגמרה וכל הבירורים הללו, שממילא יש הרבה יותר מקום לכל אחד לדון בתוך הסוגיה. יש גם הרבה יותר מחלוקות ועלולות יותר טעויות מאשר בהשגה הנבואית, אבל מצד שני, יש בזה צד שהתורה מתרבה בהמון. ולכן, כחלק מהעניין הזה שבו מתמעט ומסתלק קורא נבואה, והיה אפשר לחשוב שם ישראל הולך ונגמר, הנה כבר אין יותר כוח של תורה, הפוך על הפוך, דווקא מיעוט האור הביא לחיזוק כל בתי המדרשות, ובאים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, אמירה עקרונית על הרקע הזה, הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, ושלושת הדברים קשורים לעניין הזה. הביאו מתונים בדין, הפסיקה צריכה להיות מתוך מתינות, מתוך העמדת בעצם הדין בצורה נכונה. והדבר הזה שוב, קשור ברקע, הנציב מוולוז'ין טוען בקדמת העמק, שיושיהו גנז את הארון, כי היה שתי צורות פסיקה בעם ישראל, כך אומר הנציב, הלווים, הכהנים והשופטים, לכן תמיד בתורה שופטים וכהנים ולווים. הוא אומר, הלווים והכהנים זה הפסיקה ברוח הקודש, הרמב"ם ודאי לא יקבל את זה, כן, אבל פסיקה ברוח הקודש, והכהנים היה, והשופטים מהפסיקה, בשכל של תורה, אומר הנציב, מי יותר מדייק לאמת? הנבואה, אבל בלי מדרגה רוחנית גבוהה, אין לזה כלים, כי אפשר לדמות מלטה למלטה, והוא מסביר שיושיהו גונז את הארון, זה הנהגה שלו שאומרת, נגמר עכשיו הפסיקה בצורה נבואית, עוברים רק לפסיקה בצורה שלא יסור שבט מיהודה, ומתקן את התקנה, אחרי זה שמו גם את הדורות של החרש ומסגר וכל מה שנבנה, ובמעבר בסוף עד אנשי כנסת הגדולה, אם נחבר את זה, הוא מדבר שם על להעמיד אותם תלמידים הרבה, יש לנו, אבל זה קשור גם להיוו מתונים בדין, אני חושב, יש פה מעבר גדול מאוד למקום של הפסיקה המתונה בתוך הדין, ולהעמיד את כל התהליך של המערכת השופטת שתעמיד את התורה על תילה. יחד עם זה כמובן, נעמידו תלמידים הרבה, להעמיד תלמידים הרבה, להעמיד כמה שיותר בתי מדרש, כי דווקא סילוק הנבואה שהוא בניג לחיסרון עצום, בנסתר יביא לריבוי התורה בכל מקום. להעמיד תלמידים הרבה, התיקון היסודי הוא בלהעמיד תלמידים הרבה. והדבר השלישי זה עשו סייג לתורה, שכדי שהתורה תשרה בהמון, צריכים לעשות סייגים שזה האוזניים לתפוס את הכלי, כלומר לפני שאתה נופל בבור, יש לפני כן סייג שלא תיפול בבור. והעבודה הזאת של שלושת הציוויים הללו, היא איך מנהיגים את התורה, הנהגה שלמה שהיא לא רק באותו הדור, היא הופכת להיות הניווט עכשיו של כל התורה שבעל פה, איך היא תופיע בכל הדורות הבאים. וזאת המגמה הגדולה של העניינים הללו. והדבר הזה, אם נסתכל בזה עוד בחינה קדימה, זה עוד פנימה, אז אפשר לומר ככה, הביאו מתונים בדין רשות שופטת, העמידו תלמידים הרבה רשות מחנכת, ועשו סייג לתורה רשות מחוקקת. למה אני משתמש במושגים האלה? זה לא נקרא ככה בחזל המושגים, כדי לחדד שלכאורה היה צריך להסמיך את הביאו מתונים לבדין יחד עם עשו סייג לתורה, את המשפט והחוק. והחידוש הוא שככל שתעמיד תלמידים הרבה, ממילא הדבר הזה יאפשר לכל המערכת של התורה להופיע במציאות. כי החידוש הגדול של התורה הוא שכולם קשורים ללימוד התורה. לכן, כמו שכתוב בסנהדרין, העיר המינימלית לסנהדרין, לא לבית דין של שלושה, לבית דין של 23. יש דעה של 120, יש דעה של 230, זה מספר מאוד קטן לסנהדרין. ושהחשבון ב-120 הוא שיש את ה-23 ועוד שלוש שורות שלומדים לפניהם. כלומר, כולם עסוקים במשפט. מה הכוונה המשפט? בתורה. זאת אומרת שבעצם שאתה מעביר את התורה להמון, פתרת את רוב הבעיות של הדינים. מכיוון שכשאנשים בעצמם שותפים למערכת המשפט, ממילא העבודה שלך היא פחות לגדור, והיא הרבה יותר ממילא יוצרת מציאות, שבלי מערכת אכיפה, אין לנו מערכת אכיפה כבר הרבה שנים כבטלה הסמיכה, יש חושב משפט, משפט סימן ב', כלים ביד גם בגלות, ביד פוסקי התורה וגם אנשי ועד הקהילה, לעשות אנשים אפילו חמורים כאלה מגדר מילטה או לדברים מסוימים, אבל זה יוצא מן הכלל. ככלל אין לנו יכולת אכיפה כמעט. והפתרון במקום זהו, היסוד הגדול מאוד מאוד של להעמיד תלמידים הרבה. תקופת אנשי הכנסת הגדולה, יש בית דין הגדול, יש סמוכים, יש יכולת אכיפה, אבל המגמה של להעמיד תלמידים הרבה היא נמצאת בלב, כי גם כשיש לך סמוכים, ככל שאתה יותר ויותר מעמיד ישיבות בכל מקום, ובני תורה בכל מקום, רוב הדינים ייפטרו ממילא שאדם מראש לא רוצה, או הפוך, הוא בא לשאול, יצאתי ידי חובה, יש לי פה חשש גזל, הוא מראש לא רוצה להיכנס אל הבעיה. נשארים מקרים שבהם הם מקרים של סכסוכים גדולים, או של מקרים קיצוניים, או של אנשים שהם לא בני תורה אמיתיים, אז הדבר הזה, ולא אגונים, אז הדבר הזה ממילא, שם יהיה צריך, ואז גם אפשר להיות מתונים בדין. להיות מתונים בדין זה גם במובן של לפסוק לאט לאט ולא במהירות, אבל גם בסופו של דבר, שככל שיש יותר עזות ויותר חוצפה ויותר שבירת הכלים, קשה להיות מתונים בדין. צריכים יותר לגדור את הדברים. אז הסייגים זה טיפול מונע, העמידו תלמידים זה טיפול מונע, יחד עם המתינות בתוך הדין. זה לגבי הקשר בין החלקים. ונקודה אחרונה, לגבי העמידו תלמידים הרבה, באבות דרבי נתן, על המשנה הזאת באבות, כתוב כך, יש כמה נוסחות, אני כאן נוסחה אחת, והעמידו תלמידים הרבה, שבית שבאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למישהו חכם וענב ובן אבות ועשיר. ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו ללמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים. בית שמאי סוברים שללמד רק לאיכותיים, יש כמה גרסות לאיזה איכותיים. בגרסה שקראתי כרגע זה חכם, ענב, בן אבות ועשיר. שאלה, מה אכפת עשיר לבית שמאי? לכאורה, בצורה פשוטה כוונה היא, שאדם שלא יהיה תרוד, יוכל ללמוד תורה ולא עכשיו יהיה כל רגע תרוד לצאת להתפרנס, אבל גם שאר המעלות שהן יותר עקרוניות, יש גרסות אחרות שזה סעיפים אחרים, אבל לסוף בית שמאי אומרים, צריך להעמיד תלמידים איכותיים, ולא כל אחד יכול להיכנס, ולו בית הלל אומרים, לכל אדם משנה, ורבינו יונה והרשבץ והברטנורה, הם אומרים פה, העמידו תלמידים הרבה, דלא כדעת בית הלל, או בלשון של הרשב"ס, דלא כבית שמאי, כן? זה ברבנו עובדיה אמרנו לו, להפוק מרבן גמליאל שמר שתלמיד שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש. כלומר, בעצם הם באים ומסבירים, אנשי הכנסת הגדולה, זה בעצם שיטת בית הלל. כמובן, זה מעלה את השאלה איך בית שמאי יכולים לחלוק על אנשי הכנסת הגדולה. אז לא שהם יגידו, אנחנו חולקים בהבנת אנשי הכנסת הגדולה, ולפי דעתנו העמידו תלמידים הרבה, זה לא הרבה בכמות, אלא הרבה באיכות. או שהם יגידו שזאת צוואה לדורם או לחלק מהדורות, אבל לא לכל הדורות. וזה צריך לדון בכל דור ודור, או תירוץ אחר. מכל מקום, העמידו תלמידים הרבה, שאומרים פה הראשונים, זה שבעצם זה הגישה של בית שמאי, לפתוח את השורות גם למי שאין תוכו כברו. יש סוגיה אחרת על תלמיד שהוא לא אגון, אבל גם מישהו לא בצורה שלמה, ולא, כלומר, לא אליטיזם רוחני, אלא לפתוח את השורות לכל אחד. ומביא רבנו יונה, רק נעמוד בזה, כי ההוא מעשה די הלל, נקרא לפני כן את רבנו יונה, הוא אומר, בית הלל אומרים, מלמדים לכל אדם 100 בשביל שיוצא 10 טובים, 10 שיצאו מהם 2 טובים, שזה יעבוד, הוא מביא את העבוד לרבי נתן, לפי שאנחנו יודעים את זה, הוכשר הזה או זה ושמי לקחת טובים, ועכשיו מביא את המעשה של הלל, שנכנס, שכנס לכל תלמידיו, אמר להם, כאן בכל תלמידי, אמרו להם, אמר לו אחד מתלמידיו, כולם באו חוץ מקטן שבהם, אמר להם, יבוא אותו קטן, שעתיד יתנהג הדור על ידו, הביאו לו, והוא היה רבן יוחנן בן זכאי. כי אומר רבי יונה, הנה כן לדחות הקטנים מפני הגדולים, כי הגדיים יעשו תיישים. ועל זה דרשו חז"ל, בבוקר זרה את זריך, לערב אל תנח ידיך, אם העמדת תלמידים הרבה בחותך, הרבה תלמידים הרבה בזקנותך, הנה כי ריבוי התלמידים דבר טוב עד מאוד וגדול, וזכות גדול לרב. כלומר, 80 תלמידים היו לילה לזקן, אומרת הגמרא בסוכה כפחת, גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל, כל עוף, הפורח מעלה והנשרף, ואילו קטן שבכולם, רבי יוחנן בן זכאי, שרק ידע את כל ה... דבר קטון, הרבה יותר ורבה, הדבר הגדול מסב של מסב מקרה, ועוד המון דברים אחרים. והוא היה קטן שבכולם, ובסוף הנהגת הדור עברה לרבי יוחנן בן זכאי. ככה אומרים בית הלל, אתה לא יודע, נראה לך מישהו שהוא הכי רחוק, הוא הכי לא רציני, לא רציני, אלא לא ממנו יצא, הוא לא בא לכישרון, לא בא לאיחוס, לא בא לרבי עקיבא, לא היה עם איחוס, היה בן גרעין. הרבה גדולי עולם היו כאלה. ובסוף מהם יצא עיקר תורה שבעל פה. לכן הדבר הזה הוא מבט גם, איך ניגשים אל המבט, על מי שצריך ללמוד תורה. ולכן ההדרכה של הכנסת הגדולה, זה לפתוח את השורות למקום הגדול, ושבו כמה שיותר מעמדים את התורה על ידי הריבוי שלה בהמון. כן, ישיבות נקים בכל מקום, בעיר ובכפר, בעמק, בהר, בצפון, בדרום, וגם בכל המדבר, אמר הרב נריה זצ"ל, עד כאן להיום.